בשיר הקודם דיברנו על ניקיון הבית ובדיקת חמץ. כעת נתעכב על הכשרת כלים והכשרת המטבח. איסור אכילת חמץ הוא אפילו משהו, והיות הכלים בלועים עם חמץ, וכאשר נשתמש בכלים של כל השנה לפסח, יפלטו טעם חמץ לתוך התבשיל, לכן אנחנו זקוקים או לכלים מיוחדים לפסח, או להכשיר את הכלים כדי להוציא את הדם הבלוע בתוך הכלי. צריך להגיל את הכלים כל זמן שחמץ מותר באכילה, אבל השנה תפשין צמח אי, שערב פסח חל בשבת, ביום שישי, מותר להכשיר כלים משך כל היום. כתוב בספר יסוד ושורש העבודה, וביותר צריך לזרז ולהיזהר כל הירא ואחרי לדבר השם, שלא להשתמש בפסח בכלים שהשתמשו בהם חמץ כל השנה, ויכשיר אותם על ידי עגלה, כי בלתי אפשרי לנקות אותם היטב בסדקים הקטנים, שלא יישאר בהם משהו חמץ על כל פנים. הזכרנו כבר שכלים שאנחנו שמים בצד לא צריכים להוריד את כל השחור ואת כל מה שבלוע בכלי, אבל אדם שרוצה להכשיר את הכלי צריך לנקות אותו היטב באופן יסודי. והדבר הזה הוא קשה. בספר סדר פסח כלחתו הוא כותב, מי שאינו בקי בהלכות הכשלה לפסח אין לו להכשיר לבד, כיוון שהלכות פסח מרובות וחמורות הם, ולא כל אחד בקי בהלכותיהם, וצריך להגעיל בפני תלמיד חכם היודע הלכותינו היטב, ועל כל פנים ישאל קודם לרב איך להגעיל. והעריכו הפוסקים גודל המכשלים בעגלה שלו בפני תלמיד חכם. לא כל כלי אפשר להכשיר, צריך שכלי לא יהיה בן יומו, יש הרבה פרטים. ולא כל מי ששם איזה חבית חלודה ברחוב ומכשיר כלים הוא באמת מבין. יש לצערנו גם כאלו שמתאים את הציבור, לדוגמה מים צריכים לרתוח ולעלות בועות בזמן ההכשרה. יש כאילו שמים אבן בתוך חבית, זה גורם לבועות קטנות לעלות כל הזמן, ונותן תחושה שמים רותחים. יש היום שכונות שמעמידים רב ליד מקום ההכשרה, שבקי בהלכות האלו, והוא נמצא שם כל הזמן, ועונה לשאלות, ואשרי חלקם, וראוי להעתיק את התיקון הזה. בימינו, רוב הציבור לא נוהג להכשיר כלים, משתמשים בכלים מיוחדים לפסח, לכן אנחנו לא נתעכב על הכשרת כלים, נעבור רק על כמה כלים שלא נוהגים בכל מקרה להכשיר אותם, כלי דישה, נפה, מערוך, נפות שדשים עליהם, מגרדת שמשתמשים בהם עם חמץ, כלי חרס, חרסינה, סכין שעשוי משני חלקים, תבניות אפייה, סירפלה, טוסטר, מרבת טפלון, כל אלו לא נוהגים להכשיר. לפי אשכנזים גם לא מכשירים כלי זכוכית. לכן, היות ורוב הציבור בימינו משתמשים בכלים מיוחדים לפסח, אבל מטבחים, לא כל אחד זוכה למטבח מיוחד לפסח. ישנם יחידים שיש להם מטבח מיוחד לפסח, אשרי חלקם, אבל מי שאינו צריך להכשיר את המטבח. לכן נתעכב על הכשרת המטבח. בהלכות אלו ישנם הבדלים מהותיים בין מנהג הספרדים למנהג אשכנזים, ונפרט את ההלכות כדלהלן. כיורים. כיור עשוי חרס, לפי מנהג אשכנזים לא מועיל הכשרה, אבל לחומרה יש נוהגים להכשיר אותו לשפוך מים רותחים, ואחר כך מכסים אותו. היום ישנם כיורים מפלסטיק שמתלבשים על הכיור, מכסים אותו מכל הצדדים, וזהו האידיאלי. לפי מנהג הספרדים, מספיק לשפוך מים רותחים על כיור מחרס, אבל רבי ציון רבי שאול אמר לי שנוהגים לכסות. כיור נירוסטה אפשר להכשיר, מנקים אותו היטב, לא משתמשים בו 24 שעות, מכשירים אותו לידי עירוי מים רותחים על ברזל מלובן. לוקחים ברזל או אבן, שמים אותם על אש עד שמאוד חמים, ולאחר מכן מרתיחים מים ושופכים, כשהברזל סמוך לכיור, כך שופכים את המים שמגיעים ברתיחה לכיור. אם כל זה רבים נוהגים, שגם כיור מנירוסטה מצפים אותו. לפי מנהג הספרדים, מספיק לשפוך מים רותחים על כיור כזה. כיור שאינו משמש לשטיפת מאכלים או כלי אוכל, כגון כיור לנטילת ידיים, מספיק לשטוף אותו היטב. מייבש כלים, מעיקר הדין, מספיק לנקות היטב, ורבים נוהגים לצפות אותם או להחליף. היום על מייבשים עשו מחלקים שאפשר להחליף אותם למיוחדים לפסח. חור הכיור, ראוי לאחר שמנקים את הכיור לשפוך לתוך חור הניקוז מים עם חומר חריף כאקונומיקה לפסול פירורים שנפלו בפנים. המסננת שבתוך הכיור או משולש של הפסולת, יש חשש שהכיור יצוף, יעלו מים, לכן להשתמש במיוחדים לפסח, או אם הם עשו ממתכת, אפשר לעשות ליבון קל, לשים אותם על אש עד שמתחממים הרבה. הברזים, מנקים אותם היטב מבחוץ, שופכים עליהם מים רותחים מבחוץ ופותחים את הברז החם, שהמים יצאו חמים מתוך הברז, ויש שמסתפקים רק בניקוי הברז היטב. ברזים שמחובר אליהם צינורית גומי, אם כן טוש קטן, צריך להחליץ, היות, וזה נוגע הרבה פעמים במאכל, שמים אותו בתוך הסיר, וקשה להכשיר אותו. השיש, משטח עבודה, מנקים אותו היטב, ומעיקר הדין, אפשר להכשיר על ידי מים רותחים בברזל מלובן, כפי שביארנו מקודם, אבל היות ובשיש יש הרבה צדקים, קשה לנקות היטב, שיש סינתטי, כגון שיש קיסר, הרבה מחשיבים את זה לכלי חרס, שלפי אשכנזים אי אפשר להכשיר, לכן נוהגים לחסות את השיש, או שמכסים בדבר עבה, בעבר הם מכסים עם דיק או פח עבה. היום נוהגים לחסות עם נייר אלומיניום, אבל היות ודרכו יכול לעבור חום, לכן קודם נוהגים לשפוך מים רותחים, ולאחר מכן מכסים את השיש. לפי מנהג הספרדים מספיק לשפוך מים רותחים על השיש מכלי ראשון, אבל המנהג לחסות. להדליק אש קרה על השיש אינו מועיל, כגון שמים אלכוהול ושופכים על זה, הוא לא יעיל. קיימים שלושה סוגים של נייר כסף לחסות את השיש. יש הנייר אלומיניום של כל השנה שהוא דק ונקרא, והוא לא יעיל לפסח. לפסח מוכרים נייר אלומיניום עבה, יש 100 מיקרון ויש עובי 150 מיקרון. כאן צריך לשים לב, כי יש יצרנים שעושים נייר יותר דק וכותבים מספר 100. לשים לב שכתוב 100 מיקרון. 100 מיקרון הוא מספיק כבה, והוא גמיש, אפשר לקנות אותו יותר רחב מאשר השיש, באופן כזה שמקפלים אותו מקדימה, וגם מקפלים אותו על החרסינה. ואז זה מכסה היטב גם על החרסינה וגם על קדמת השיש. לדוגמה, אם השיש רחב 40 סנטימטר, קונים 60 או 80 סנטימטר רוחב, וכך אפשר לקפל אותו מקדימה, וגם ליד הקיר, איפה שהחרסינה, וזה מונע, מגע של סירים חמים עם החרסינה, שם ניתז חמץ וכדומה. נייר אלומיניום 100 מיקרון, בדרך כלל משתמשים בו רק שנה אחת, ולאחר מכן זורקים אותו. נייר אלומיניום בעובי 150 מיקרון, אפשר לחתוך אותו ולקפל אותו בדיוק לפי המידה, הוא יכול להחזיק כמה שנים, אבל לשים לב, כי משך הזמן הוא משתפשף, ככה לא שמים לב, כאשר מסתכלים מול חלון, אפשר לראות שם נקבים קטנים שנוצרו בנייר אלומיניום, אז צריך להחליף אותו. החרסינה מנקים אותה היטב, רבים נוהגים לשפוך עליהם מים רותחים, או לצפות, כפי שמענו העצה, לצפות יחד עם השיש, ככה זה חטיבה אחת, ולא נכנס מים מתחת לנייר אלומיניום, וזה מאוד פרקטי ויעיל. אפשר לחסות גם כן את החרסינה עם מפת פלסטיק שקוף, כך אפשר לראות גם את הצבע של החרסינה בחג. קיריים, החצובות, אלו הברזלים עליהם מניחים את הסירים, צריך לנקות אותם היטב ולעשות להם ליבון קל, אפשר להניח אותם על הקיריים ולהדליק את כל המברים, לחסות עם נייר כסף ולשאיר ככה דולק כמה זמן, יש מסתפקים ב-10 דקות, יש מצליחים חצי שעה, ככה שזה מתחמם היטב. המשטח הלבן, לנו מתחת לחצובות, מנקים היטב, מעיקר הדין צריך לשפוך מים רותחים, אבל קשה, לכן נוהגים לחסות. יש פחים מיוחדים, אפשר לחסות עם נייר כסף, כמו שביארנו מקודם, כאן קונים גם כן 100 מיקרון, מוצאים את המברים, את החצובות, את הברזלים, מניחים על הקיריים, אפשר לקנות במידה שזה מכסה גם מתחת לכפתורים, מתקפל, עובר על כל המשטח, ולאחר מכן על המכסה, ומתקפל מאחורי המכסה, כך שהכל מכוסה היטב. לנו בחתיכה אחת אני מכסה גם מאחורי הכפתורים, גם על כל המשטח של הקיריים, וגם על המכסה. לאחר מכן עושים נקב, ומכניסים את המבערים. המבערים מספיק לנקות אותם היטב, ולאחר מכן מניחים אותם במקומם, ומדליקים את האש משך כ-10 דקות, ומצליחים גם חצי שעה. באותה פעולה אפשר להכשיר גם כן את החצובות. קיריים שהם בוילטין, הם בתוך השיש, צריך להוציא אותם במקומם ולנקות היטב, כי שם נופלים פירורים במשטח. הכפתורים, לנקות אותם היטב, ורבים נוהגים להחליף אותם למיוחדים לפסח. היות ובימינו מחיר הקיריים ירד פלאים, אפשר להשיג לפסח קיריים, אפילו עם 4 להבות ב-150-200 שקל, לכן רבים נוהגים היום לקנות קיריים מיוחדים לפסח. הדבר מקל מאוד, ואז צריך את הקיריים הרגילים של כל השנה, רק ניקיון כללי רגיל, כמו כל השנה, ומחליפים אותם למיוחדים לפסח. קיריים מדגם קרמיק, כמו משטח חלק מזכוכית, צריך לנקות היטב, להמתין 24 שעות, לחמם בחום המקסימלי ולצפות. מקרר. המקרר, משתמשים בו קר כל השנה, כל החשש שמה נשאר חמץ באיזשהו פינה. לכן מנקים אותו היטב, עם מים קרים, לא לשכוח שהמקרר טעון בדיקה, הגומי מצד הפנימי, יש בו כפל, להסתכל גם מצד החיצוני, גם בכפל הפנימי, אם לא נותר שם חמץ. הצד האחורי של המקרר יש כן רשת, לעבור עליה עם מברשת או שואב אבק. גם הלחות לעבור עם משהו לך. המקטי, הפריזר, מנקים אותו היטב גם כן במים קרים, מקררים no frost, בפריזר ישנם נקבים. אדם שקונה מקרר חדש, כדאי לשים לב שהנקבים לא נמצאים בחלק התחתון של תא ההקפאה, אלא בצד, וזה מונע מתניסת פירורים. אם הנקבים נמצאים בצד התחתון של תא ההקפאה, נכנסים שם פירורים, חמץ, יש מקפידים שלא להכניס במקפיק הזה חמץ כל השנה, או מניחים רשת כמו רשת של חלונות בתחתית המקפיק, ככה לא נכנסים פירורים בפנים. אם לא, צריך נקות את זה בחוץ, במשטח, והנקבים בדרך כלל קשה לפתוח ולנקות שם, זה גם עלול לקלקל את המקרר, אז מנקים היטב, אפשר לנסות עם שואב אבק להוציא את הפירורים, או להטיש שם חומר פוגם, כמו קצת אקונומיקה וכדומה. תנור אפייה. תנור אפייה, יש דעות שונות אם אפשר להכשיר אותו לפסח. גם כאן בימינו הרוב לא נוהגים להכשיר תנורי אפייה, או שמסתפקים בסיר פלא, או היום גם כן אפשר לקנות טוסטר אובן במחיר מוזל שנשאר שנים רבות, מיוחד לפסח. ואז מספיק לנקות את התנור באופן רגיל, כמו שמנקים כל השנה, בדלת, אם הדלת לא סגורה היטב, יכולים לפעול פירורים בפנים, אם אפשר לפתוח פותחים, ולסגור את התנור. שוב אנחנו חוזרים, מספיק נקות את התנור באופן רגיל, לא צריך לשפשף, להבריק, לא צריך למחוק את שם הפירמה, לכבוד פסח. שולחנות. שולחנות שמניחים עליהם סירים או מאכלים חמים, מעיקר הדין צריך להכשיר אותם, לפי אשכנזים צריך לנקות היטב, להשאיר 24 שעות, לשפוך מים רותחים ברזל מלובן, לפי מנהג הספרדים מספיק לשפוך מים רותחים, אבל המנהג הוא לחסות את השולחן. מנקים את השולחן ומכסים אותו בדבר עבה, כגון קרטון ביצוע, הוא מאוד טוב למטרה הזאת, מעל זה שמים מפה וזה חוצץ גם כאשר מניחים סירים חמים. שולחן שמשתמשים בו כל השנה רק עם מפה, מספיק לנקות ולחסות אותו עם מפה. ארונות. ארונות שמניחים בהם אוכל, כגון ארונות מטבח, מנקים היטב בכל הפינות, מספיק עם מטלית רטוב עם חומר פוגם, ורבים נוהגים לצפות את הארונות עם נייר. ארון ספרים, מספיק לנקות היטב את הספרים, ספרי ברכת המזון שדבוק בהם חמץ, למכור אותם לגוי. מפות שולחן, נוהגים להשתמש במפות מיוחדות לפסח, מעיקר הדין מותר לכבס אותם ולהשתמש לאחר שבוסקים שלא נשאר שום חמץ דבוק. מפות סינתטיות שאפשר להרתיח אותם, המנהג לא להשתמש בהם בפסח במפות של כל השנה. מגבות קהילים, נוהגים לייחד מיוחדות לפסח, אם אין אפשר לכבס ולבדוק אותם היטב שלא נשאר שום אוכל דבוק. מותר לגץ את המפות עם המגץ של כל השנה. רצפה, מספיק לשטוף את הרצפה היטב עם חומר ניקוי. טבעות. טבעות שעומדים אותם בזמן הכנת בצק, נוהגים להניח אותם בצד ולא להשתמש בהם בפסח. טבעת שלא עומדים בזמן הכנת בצק, מעיקר הדין מנקים אותה היטב, ויש שמכשירים אותה לידי מים רותחים, או שלא משתמשים בה בזמן שמכינים את האוכל. אולי זו הזדמנות לבקש מבעל תכשיטים מיוחדים לפסח. פמותים שמניחים אותם על שולחן אכילה כל השנה, יש שמכשירים את הבסיס, או לפחות לצפות אותם שלא יהיו מונחים על האוכל, אבל פמותים שעומדים בצד, אין צורך להכשיר אותם, רק ניקוי כללי. שיניים רגילות, מנקים אותם היטב לפני זמן איסור חמץ, וזה מספיק, נוהגים להחליף מברשת מיוחדת לפסח. מי שיש לו שיניים תותבות או פלטה לאישור שיניים, חלקים שאפשר להוציא, מוציאים מהפה ומנקים אותם עם מים חמים. חלקים שאפשר להוציא, אז לא אוכלים חמץ חם משך 24 שעות. השנה של פסח חל בשבת, מנקים את השיניים עם מים רותחים בערב שבת, לנו חלקים שיוצאים מהפה, ובשבת לא אוכלים חמץ חם, ולפני זמן איסור שוטפים היטב את הפה. לרבי יעקב קמינצקי זצ"ל, היו שני זוגות של שיניים תותבות, למרות שלאחרים הוא הורה שלא צריך שיניים תותבות מיוחדות, ואפשר רק לא לאכול חם 24 שעות. ליל הסדר. ליל הסדר, יום של קדושה, יש סדר בעולם. חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הגאון מווילנה עושה חשבון שבליל הסדר אפשר לקיים 64 מצוות. לזכור שאנחנו נמצאים עכשיו במעל 3,000 שנה מעט שבני ישראל יצאו ממצרים. יחד איתנו השכנים, תושבי העיר, תושבי המדינה, כל עם ישראל חוגג עכשיו את שחרור ממצרים. גם נשים חייבות בכל המצוות של ליל הסדר. לכן, לשמור כוחות גם לליל הסדר. הסדר מחולק לארבע חלקים. יש לנו חלק ראשון, קידוש וכוס ראשון. חלק שני, שאלת מה נשתנה והתשובות שאנחנו עונים ושותים כוס שני. החלק השלישי של הסדר, אוכלים את אכילות המצווה, מצה, מרור, גורך ואת הסעודה, ושותים כוס שלישית בברכת המזון. בחלק הרביעי, הלל ותשבחות, ושותים כוס רביעית. כותב רבי עקיבא איגר, בליל פסח יתנהג בקדושה וביראה, וישמח במצוות שזיכה השם אותנו בלילה הזה. מצוות עשה של קידוש, מצוות עשה של אכילת מצה, מצוות מרור, מצוות ארבע כוסות, מצוות סיפור יציאת מצרים, ומצוות אמירת הלל. אך בתנאי שיזהר שיוכל כזית מצה ברווח ולא בצמצום. כמו כן במרור, כי מי יחסר מעט מזער, הפסיד את כל המצווה. ולדעתי, מי שיש לו מוח בקודקודו, הוא מאמין בתורת השם, איך לא יחוס על נפשו ולא יהיה מתיירה שמצווה גדולה כזו שאין לזכות בה עד יעבור שנה. ואף במרור, אפילו שקשה לו קצת, הלא בכל יום אנו מקבלים על עצמנו לעבוד השם בכל נפשך, ולמה נקפיד בצער מועד כזה? אני מבטיח באמונה, מי שיעשה המצווה בחשק ויחשוב בשמחה בזה הרגע אני מקיים מצוות בוראי, כמעט לא ירגיש מרירות כלל, ובפרט בארבע כוסות לדקדק לשתות רביעית יין. כל זה מדובר על מי ששותה ממש יין ומרור, שהוא החזרת ויש קשיים לשתות. יש קשיים לאכול, לשתות יין. היום רבים נוהגים לקל לשתות גם מצנבים, ראוי מצנבים מעורב עם יין, למי שקשה לשתות יין. צריך לשתות ארבע כוסות, כל כוס, לפי מנהג הספרדים ונהג ירושלים, כוס שמכילה 86 סיסי, לפי דת החזון איש, 150 סנטימטר קוב. כדאי למדוד, כי לפעמים טועים בקצת והפסדנו את השיעור. אפשר, מי שיש לו מבחנה, למדוד במדויק, או בקבוק תינוק, למרות ששמע המדידות אינן מאוד מדויקות, אבל פחות או יותר. כוס רגילה של תה מכילה 170 סיסי, אז קצת פחות מזה זה לפי שיעור חזון איש, וחצי כוס לפי מנהג ירושלים. לכתחילה צריך לשתות את כל הכוס, או לפחות רוב הכוס. בבת אחת הכוונה בהמשך אחד עם כמה לגימות, משלים את הכוס בפה ושותים עם כמה לגימות. בדיעבד, אם שתו את הכוס תוך 2 עד 4 דקות, יצאו ידי חובה. נשים שכבר בירכו שחיינו בקידוש, התכוונו לצאת על ידי ברכת בעל הבית, וחייבנה שברכה היא עבור שאר מצוות הלילה. שוב, נשים שהדליקו כבר נרות וברכו שהחיינו בהדלקת נרות, היא לא צריכה את ברכת שהחיינו בקידוש, אז תשמע את הברכה ותכוון על שאר המצוות של הלילה. נוהגים לחלק אגוזים לילדים, למרות שבראש השנה אנחנו לא מחלקים אגוזים ולא אוכלים אגוזים. למה? אגוז בגימטריה חטא. לא רוצים להזכיר את החטאים, להפך, משליחים אותם לים. למה בליל הסדר כן מזכירים את החטאים? אלא ראינו ביור נפלא. ראש השנה זוהי תשובה מהיראה. אדם מפחד להזכיר את החטאים. ליל הסדר זה תשובה מאהבה. תשובה מאהבה, אז זדונות נפחים לזכויות. אז להפך, רוצים להזכיר את החטאים כדי שהם יהפכו להיות זכויות. מצה. אנחנו לוקחים 3 מצות, מניחים על השולחן. את המצה האמצעית שוברים ושומרים חצי בשביל אפיקומן. לוקחים 2.5 מצות ואיתם בוצעים לאמוצי ועל אכילת מצה. מחזיקים את 2 המצות השלמות וביניהם את המצה השבורה. מברכים אמוצי על הלחם משנה, משמיטים את המצה התחתונה ומברכים על אכילת מצה. צריך לאכול כזית מהמצה השלמה וכזית מהפרוסה. אם רק בעל הבית עשה אמוצי, אחרים מספיק להם לאכול קצת מהשלמה וכזית מהפרוסה. היות וקשה לחלק לכולם, עדיף שכל 2-3 אנשים יהיה להם 2.5 מצות ומתחלקים ביניהם במצות. שיעור המצה. מצות יד. שיעור מעודר, זה יוצא בערך שליש מצה. אם כן, אוכלים שליש מצה מהשלמה ושליש מצה מהפרוסה, ואפשר לאכול שישית מצה מהשלמה ושישית מצה מהפרוסה, שזה יוצא שליש מצה, דיינו 2 שיעורים קטנים שהם ביחד שיעור אחד גדול. זה במצות נכונה ברוב המצות. כמובן שהדבר יכול להשתנות לפי גודל המצה ולפי מנהגים, בפרט למי שמשתמש במצות רכות, אז השיעורים משתנים. לפי מנהג הספרדים השיעור הוא 27 גרם, ויש מקילים שאפילו 15 או 18 גרם. אז יוצא 15-18 גרם זה בערך שישית מצה, ו-27 זה יוצא בערך שליש מצה. צריך לאכול את הכזית תוך כדי אכילת פרס, בין 2-4 דקות, ואם אוכלים שני כזיתים, יש לנו עד 8 דקות. מתחילים למדוד את זמן האכילה מהרגע שמתחילים לבלוע את המצה. כך שאני יכול ללעוס ומודד את הזמן מהרגע שמתחילים לבלוע את המצה. אם מתקשים לבלוע, אפשר לשתות קצת מים. יש כאלה שנכנסים לבעלה, מתחילים לדחוף את המצה לפה מהר, ואז חצי מהשיעור נופל על הרצפה ולא יוצאים ידי חובה. לכן יש מספיק זמן לאכול בנחת את השיעור של המצה, ולא צריך להיכנס לבעלה. לאחר מכן אוכלים את הכרפס, אוכלים פחות מכזית. לאחר מכן אוכלים את המרור, אנחנו הופכים קצת את הסדר, את המרור אוכלים, יש נוהגים לאכול חזרת מרוסקת, חזרת מרוסקת, כף קדושה זה שיעור בשפע. מי שאוכל חסה, צריך לזכור שגם חסה מגידול מיוחד שישנו היום, צריך לשטוף היטב לפני החג, צריך לשטוף אותם היטב כפי שנדבר בהמשך, בהכנות עוד לפני שבת. שניים שלושה עלים בינונים, זהו כזית בשפע. לאחר מכן אוכלים את הכורך, זכר להילל הזקן שסבר שצריכים לאכול את כל המצוות של הלילה ביחד. הוא אוכל את הפסח, את המצה ואת המרור ביחד. בימינו שאין לנו קורבן פסח, אנחנו לא יכולים לצאת ידי חובת דת הלל הזקן, אז עושים זכר להילל, אוכלים את המצה יחד עם המרור. כאן אפשר להסתפק בשיעור קטן, שישית מצה. בסוף הסדר אוכלים את האפיקומן, אוכלים שני כזיתים, כזית אחד זכר לקורבן פסח, וכזית שני זכר למצה הנאכלת עמו. כאן אפשר להסתפק בשני שיעורים קטנים שביחד הם מהווים שיעור אחד גדול, דיינו שישית ושישית, שביחד זה שליש מצה. השנה ערב פסח חל בשבת, ויש לנו הלכות מיוחדות לערב פסח שחל בשבת. תנית בכורות, השנה לא נוהגים לתנות בערב החג שזה בשבת, ולכן מתנים ביום חמישי שהוא י"ב ניסן. כל שנה מתנים בי"ד ניסן, אבל השנה חל בשבת, אז מקדימים לי"ב ניסן. בדיקת חמץ, כל שנה אנחנו עושים בליל י"ד, השנה מקדימים לליל שישי, כבר המוצאי חמישי, י"ג ניסן, עושים בדיקת חמץ עם ברכה, כמו בכל שנה. ומצנים את החמץ שרוצים עדיין לאכול ביום שישי ובשבת. אדם שלא בדק בליל שישי, דיינו מוצאי חמישי, בודק או ביום שישי ביום, או במוצאי שבת בליל פסח. באכסדרה, מקום פתוח, מרפסת פתוחה, יכול לבדוק גם ביום שבת. מכירת חמץ. מוכרים את החמץ ביום שישי קודם שעה שישית, וקוצים בקשטץ יחול לפני שבת, קצת לפני שבת. מי שכל שנה מוכסה מחירה מוקדמת, שלא יצטרך לבדוק את חלקים מהבית, או אם שנוסע, השנה מוכרים ביוד ב', גם כן עושים מחירה מוקדמת, כי הרי בליל יוד ג' בודקים את החמץ. ביור חמץ. ביום שישי בבוקר שורפים את החמץ לפני שבת, ונוהגים לבאר לפני שעה שישי, דיינו בזמן שכל שנה מבארים את החמץ. למרות שכל שנה אז כבר החמץ אסור, וכאן עדיין מותר לאכול בשבת, בליל שבת ובשבת בבוקר חמץ, אבל נוהגים לעשות את זה באותה שעה שעושים כל שנה. השנה זה יוצא בשעה 11 ורבע בבוקר, זהו הזמן לביאור חמץ. לא אומרים את הנוסח כל חמירה וחמיה, כמו שאומרים כל שנה, יוד אנחנו עדיין משתמשים בחמץ, אז אני לא יכול לומר שאני מבטל את החמץ, שאני משאיר אותו, כי אני עדיין רוצה לאכול אותו. בישול לשבת קודש. אדם שמבשל מאכלים של חמץ, לא יבשל דברים שנדבקים בצירים, יוד ואין אפשרות לנקות אותם בשבת, זו לשטוף את הצירים שאני לא צריך אותם בשבת. לכן המנהג המקובל לבשל אוכל כשר לפסח בכלי פסח, ואוכלים בכלים חד פעמיים. אפשר להעביר את האוכל באמצעות מצקת לכלי חמץ, אבל אלו דברים מסובכים. לכן, ולאכול בכלים של פסח, אנחנו אוכלים לחם עדיין. לכן העצה טובה לבשל בכלי פסח, אוכל כשר לפסח, ואוכלים אותם בכלים חד פעמיים. מותר מעיקר הדין לאכול פירורי מצה מבושלים בשבת עד שעה עשירית, דיינו עד בערך 3 בצהריים. כל הכלי חמץ מצנים אותם עוד מלפני שבת, ככה שמשתמשים בכלים חד פעמי. אכלות אופים או קונים בצמצום, יש רבים שאוכלים פיתות שלא מתפוררות הרבה. להפריש חלה ומעשרות לפני שבת, כי אחר כך לא נוכל, טוב לומר את בתנאי, שמה ישכח מחמת התרדות, להפריש עוד לפני שבת. הכנות לסדר. מכינים את הכל עוד ביום שישי, כי בשבת אסור להכין שום דבר לצורך יום טוב. לכן את החסה צריך לבדוק ולנקות לפני שבת. גם חסה מגידול מיוחד חייבת שטיפה טובה, מצויים זבובונים וחרקים בודדים, לכן מפרידים את העלים, משתים אותם במים וקצת חומר ניקוי, כגון כמה טיפות אמה, ושוטפים היטב. לאחר מכן מניחים את החסה בקערה, לאט לאט מטפטף מזה מים, והעלים שנשארים בתחתית הקערה הם שרויים במים. נשמור את זה במקרר, יהיה לנו שאלה של חסה שהיא כבושה ולא יוצאים בה ידי חובה. לכן לנער את המים מהעלים, שלא יצטברו מים בתחתית הקערה, ועצה טובה לשים מגבת או מגבת נייר בתחתית הקערה שהיא סופגת את המים, וכך העלים לא יושרים בתוך מים משך כל השבת. מי שאוכל חזרת חרין, יתחן אותה או בליל יום טוב בשינוי, כגון על השולחן ולא לתוך הכלי, או שתוכנים בערב שבת וסוגרים היטב בכלי, שהטעם לא יפוג. הזרוע, צונים אותה בערב שבת, אם אדם שכח, הוא יכול לצלות בליל יום טוב, מוצאי שבת, אבל אז הוא מחויב לאכול אותה ביום טוב. לא בליל יום טוב, כי לא אוכלים בשר צלוי, אבל ביום טוב ביום. ביצה גם כן צולים אותה בערב שבת, ולמי ששכח, צולה אותה בליל יום טוב, ומותר לאכול אותה בליל יום טוב עצמו. אבל גם חייב לאכול אותה ביום טוב, היות ובישל אותה ביום טוב. חרוסת מכינים בערב שבת, מי ששכח יכול להכין בליל יום טוב בשינוי. הוא הדין מי מלח מכינים בערב שבת, אם אדם לא יכין, יכין בליל יום טוב רק מעט ולא הרבה. נרות, מי שמדליק נרות, אסור להדביק נרות, דיינו לשים אותם מעל האש ולהדביק אותם בליל יום טוב, לכן מכינים את הנרות כבר בליל, כבר בערב שבת, לצורך ליל יום טוב. גם פתילות, להכין אותם מערב שבת, היות והפתילות צריך לתלוש אחת מהשנייה, הנקב עדיין מחובר קצת, יש פה שאלה של מכה ופטיש, לכן להכין את הפתילות עוד בערב שבת. טוב להכין גם את הפתילות ליום טוב אחרון, עדיין בערב יום טוב. נר הבדלה בליל יום טוב, ליל פסח, אנחנו עושים יקנה אז, יין קידוש נר הבדלה זמן, תעשות גם הבדלה על נר, כדי להכין בערב שבת חתיכה קטנה של נר הבדלה, שאותו נדליק בליל יום טוב, ולא יהיה לנו בעיה של כיבוי הנר. כי אם אדם מדליק נר גדול, אחר כך אסור לחבות אותו, ונשאר דולק ומעשן, זכור להיות שהיינו בחורים בישיבה, בהזדמנות כזאת שעשו יקנה, אז בחור אחד הדליק נר הבדלה ענקי, שאפשר לעשות עליו אלף אלפי הבדלות, ואחר כך נשאר דלוק וישן את כל המקום. נרות שבת, לא מניחים את הפמותים על מפה שצריך להחליף מהפירורים, או על מדף או על שולחן אחר. להשאיר אש דולקת כגון נר זיכרון שממנו אפשר להדליק את הנרות בליל יום טוב. את הסעודה צריך לאכול איפה שיש נרות. אם אדם אוכל במרפסת או בחדר אחר, או שידליק גם שם נרות, או לפחות שאישה תדליק שם את החשמל ותתכוון בברכה של הדלקת נרות גם על אור החשמל. בקבוקי יין, לפתוח אותם מערב שבת, בקבוקים מטבעת, שעשו לפתוח בשבת, פותחים אותם מערב שבת. להפריש מעשרות, חלה מהמצות עוד בערב שבת. שולחן הסדר, מי שאפשרי לו, יכין את כל השולחן עוד בערב שבת, ויוכל בשבת במקום אחר. אבל בשבת עצמו אסור להכין את השולחן לצורך יום טוב, ואז רק במוצא יום טוב מכינים את השולחן לליל הסדר. תספורת וציפורניים, מותר להסתפר ולגזוס את הציפורניים בערב שבת, גם אחר הצהריים, למרות שבדרך כלל בערב פסח לא מסתפרים וגוזזים אחר הצהריים, כאן שזה עדיין לא ערב פסח, מותר. אדם קונה מחזור חדש, אגדה חדשה, לבדוק שהדפים לא דבוקים, שאז אי אפשר לפתוח אותם ביום טוב. לכוון את השעון שבת לפי הזמן של ליל הסדר, לא לפי זמן של שבת רגילה, אלא יותר מאוחר, לפי משך הסדר. בגדים מיוחדים ליום טוב, לובש כבר בערב שבת. האכילה בשבת עצמו. מצות מצווה הם מוקצה. שאר המצות מותר לטלטל אם יש צורך בהם. בליל שבת אוכלים במקום מסוים, אוכלים את החמץ, מנקים את עצמם, ואחר כך אוכלים את האוכל שהוא קשה לפסח, או אפשר לאכול אותם עם הכלים החד פעמים, גם במקום שאוכלים את הלחם. בשבת בבוקר, נוהגים לקום מוקדם, להתפלל, עושים קידוש, ואוכלים את הלחם, ויש לנו כאן שאלה שצריכים לעשות שלוש סעודות, אז צריכים לאכול שתי סעודות בשבת. כאן ישנם מנהגים שונים. יש מנהג שבבוקר אוכלים לחם עם מאכלים קרים, כגון גבינה, ביצים, דג וכדומה, מברכים ברכת המזון, עושים הפסקה של חצי שעה, לצאת מהבית לכמה זמן, ואז אוכלים פעם שנייה, שוב נוטלים ידיים ומברכים ברכת המזון, עושים המוציא, הלחם משנה, אפשר להשתמש במצה שלא מצאת מצווה, ללחם משנה מהתופה היטב, אוכלים כזית עם מיץ, צריך לגמול, לאכול את החמץ, השנה עד השעה 9:53. אבל גם מי שאוכל שתי סעודות בבוקר, עדיין צריך לאכול סעודה שלישית, כי סעודה שלישית אוכלים אחרי מנחה. אז אוכלים אחרי מנחה, סעודה חמה, מאכלים שהתבשלו בכלי פסח, בכלים חד פעמים, בשר, דגים וכדומה. זמן מנחה הוא שעה 1:11. הרבה נוהגים לאכול בבוקר רק סעודה אחת מוקדם, ואוכלים רק את הסעודה השלישית, אחר כך בלי לחם. כרי אפשר לאכול סעודה שלישית גם עם מזונות או רק פירות, הרי מובא על כאלו שאמרו שמותר גם כן סעודה שלישית במקום אוכל, לומר דברי תורה. פעם אמרו את זה לרב חיים מבריסק, והוא אמר, יש פה בעיה, כי אם אני במקום לאכול אוכל, אני רק אומר דברי תורה, אחר כך מישהו יקשה לי קושייה ויסתור את התורה שאמרתי, יוצא שלא היה לי סעודה שלישית. בבוקר מבארים ומבטלים את החמץ. דיינו נשאר פירורים של חמץ, אוספים אותם ומשלחים אותם או לרשות הרבים בחשפה עירוני, אם יש שם עירוב, או אדם מפורר את החמץ שנשאר וזורק אותם לבית הכיסא, או לקערה עם אקונומיקה, או אם יש גוי יכול לתת לגוי. הכלים והמפה צריך לנער אותם, ויקנח ביד את הכלים, אבל אמרנו שהפתרון הוא להשתמש בכלים חד פעמים, ואז אנחנו זורקים את הכלים כגון לפח השפעה עירוני. מטטים את הבית וזורקים את הפירורים, ועוטפים את המטטה מפני הפירורים שנשארים עליו. מותר לטטות רצפה מרוצפת, אבל אסור לשטוף את הרצפה עם מים. מנקים את הבגדים, מנערים אותם ביד ולא במברשת, שוטפים היטב את הפה בלי מברשת שיניים ורוחצים את הידיים. מזמן איסור אכילת חמץ, 9:53, אסור לאכול חמץ. וכפי שמענו, בשעה 11:15 מבטלים את החמץ, אומרים כל חמירה וחמיה, ואפשר לומר גם את הרצון שמובא במחזורים. נשאר חמץ ומוקצה, כופים עליו כלי. כפי שאמרנו, לא מכינים משבת ליום טוב שום דבר, לכן לא מכינים את השולחן, לא מחליפים בגדים לצורך יום טוב, מותר לנוח בשבת כדי שכוח בלילה, אבל לא לומר בפה שהולכים לנוח כדי שכוח בלילה. אומרים את ההגדה בשבת כמו בשבת הגדול, ומי שנוהג לומר סדר קורבן פסח יאמר גם כן בשבת. מוצאי שבת מתפללים ערבית לא מוקדם מדי שמשכח ויעשה מלאכה, ולא מאוחר מדי כדי להתחיל את הסדר בזמן. נשים שלא מתפללות ערבית אומרות ברוך המבדיל בין קודש לקודש, מדליקות נרות, ולאחר מכן יכולות להכין את השולחן. או מי שנוהג להדליק סמוך לסעודה, סמוך לקידוש, אז היא רק אומרת ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז היא יכולה להכין את השולחן. ב-18 של תפילת ערבית אומרים תפילת ערבית של יום טוב, ואומרים ותודיינו, שזה כמו התחון נתנו, רק פה בין קודש לקודש. לא אמר בתפילה, יאמר ברוך המבדיל בין קודש לקודש לפני שעושים מלאכה. כפי שאמרנו, בקידוש עושים יקנה אז, יין, קידוש, נר, הבדלה וזמן, כוונה ברכת שחיינו. לא מברכים על בשמים. יש נוהגים בשביל הנר הבדלה מקרבים שתי נרות, אבל יש חוששים שאחר כך זה כן כיבוי כשמרחיקים את הנרות. אז או שמכינים שני נרות דבוקים עוד מלפני שבת, או שמדליקים שני גפרורים מאש קיימת, והכי פשוט להכין חתיכה קטנה של נר הבדלה בתוך פמות עוד מלפני שבת, ואת זה מדליקים בליל יום טוב ועושים הבדלה על החתיכת נר הבדלה הקטנה. טוב להרבות בסעודה של ליל יום טוב, גם בשביל מלווה מלכה מוסיפים מאכל מסוים. אי רצון שיגיענו השם אלוקינו למועדים ולרגלים אחרים, לשלום, שמחים בבניין ירושלים וססים בעבודתו, ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים, ונודה לשם על גאולתנו ועל פדות נפשנו.